תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.
שלום לכם ולכן מהאולפנים של אוניברסיטת תל אביב. אנחנו כאן בפודקאסט שאמור להיות מיוחד לקשר שבין פסיכולוגיה, היסטוריה ואנתרופולוגיה. אני ורד לבקוביץ' ואיתי הפרופסור יובל רוטמן מהחוג להיסטוריה כאן באוניברסיטה. שלום יובל.
שלום, שלום ורד, שלום לכולם.
ואתה הוצאת באחרונה בהוצאת מגנס את הספר עצים ורוחות, שהוא בעצם מסע מחקר אנתרופולוגי על תופעה של אמונה ברוחות עצים ועל אמונה בכלל. לפני שנתחיל, אני רוצה להקריא מתוך גב הספר. זה סיפור קורותיו של מסע הרפתקני אל עולם קסום, עלום ובלתי מובן, שבו הטבע חי ובעל נפש, לרבות עצים. מדענים אולי יפקפקו בעצם השאלה אם לעצים יש נפש, נשמה או רוח, אבל יש תרבויות שמייחסות לעצים נפש משל עצמם. הספר מתאר כניסה אל עולם של רוחות ועצים, עולם של אנימיזם, האמונה של החי, לצומח ולדומם, יש נשמה. מה יצאת לחקור? זאת אומרת, אתה מדען לצורך העניין, גם של המין האנושי וגם של ההיסטוריה של המין האנושי, ומה יצאת לבדוק? עם מה יצאת? מה היה בארגז הכלים שלך שיצאת ל...
השאלה הגדולה שנשארת עדיין עלומה בפנינו, מהי הנפש? מהי נפש האדם? מהי נפש בכלל? מה ההבדל בין נשמה לרוח לנפש? איך אנחנו מתייחסים למושגים האלה? איך אנחנו מתייחסים אל עצמנו בעולם, ואיך אנחנו ממקמים את עצמנו בעולם על ידי השימוש במושגים האלה.
כן, אבל אתה בדקת את המושג נפש דרך מושג עמום לא פחות, שזה האמונה.
נכון.
זאת אומרת, כיצד האמונה מבהירה לנו את הנפש.
כן, ביותי היסטוריון אני חוקרת בעצם את ראשית מה שאני קורא לו הטרן המונותאיסטי, זאת אומרת המפנה המונותאיסטי שבעצם העביר את היהדות לשאר הדתות המונותאיסטית, פתח בפנינו עולם שעד היום נמצא איתנו, כן, העולם המונותאיסטי על גווניו השונים.
שנייה נתעכב על עניין של מה שהיה לפני ומה קרה בעקבות. היה עולם מרובה אלים?
כן, עולם מרובה אלים, מרובה תרבויות פוליטאיסטיות, פגניות, מה שאנחנו קוראים היום, והוא עבר להיות במהלך המאות הראשונות של העידן המשותף, זאת אומרת באלף הראשון, עבר להיות עולם של תרבויות שהן כולם היו תרבויות מונותאיסטיות, שבהן האל האחד על הגדרותיו השונות היו במרכז.
בשלוש הדתות שהתפתחו מכאן.
בדיוק, בשלוש הדתות, בהתחלה בנצרות, ביהדות הרבנית כמובן, ואחר כך כשהאסלאם הגיע, אז גם באסלאם.
כן, אבל המעבר הוא לא רק מרבים לאחד, הוא מיחס אולי כללי אל ישויות כאלה שהן לא בני אדם, אלא משהו מאוד אישי.
בדיוק. מה שקורה בכל התרבויות האלה, שמתפתח איזשהו, מתפתחת אפשרות לשיח פנימי בין המאמין, או המאמינה, לבין האל האחד הזה. והיחס הזה שפתאום מתאפשר, מתאפשר על ידי המשגה של הנפש, בתור אמצעי להתקשר לאל. תמיד היו תפילות כמובן, אבל פתאום זה לא רק שאתה או את מתחברים לאל דרך תפילה, אפשר גם ממש לפתח שיח פנימי מסוים עם האל הזה, לדבר איתו, לשאול אותו, לקבל ממנו מסרים, ובעצם תוך כדי כך להשתנות מבחינה פסיכולוגית. ככה האמונה הופכת להיות בעצם תהליך פסיכולוגי מסוים שהבן אדם עובר.
אתה מדבר על קבלת מסרים, זאת אומרת שכל אדם יכול היה לשמוע את האל, את דבריו, את תשובותיו?
אני לא אומר שכל בן אדם, אבל האפשרות הזאת הייתה קיימת, ואפשרות היה צריך פשוט להקשיב, מה שאנחנו קוראים היום הקול הפנימי המסוים הזה. ואנחנו רואים שמחברים בעת הזאת, ממש במאות הראשונות של אלף הראשון, ממש מתחילים להתעניין גם הפילוסופים, גם התיאולוגים, מתחילים להתעניין בשפה הזאת. איך לפתח אותה, איך לחשוב עליה, מה היא אומרת, מתי עוקבים אחריה, איך מפנים את מה שאנחנו קוראים מיינדפולנס היום, ותורות מדיטציה וכאלה דברים. כבר האסטרטגיות הקוגניטיביות אז פיתחו איזשהו מקום לפתח את השיח הפנימי הזה עם האלוהים.
כן, אבל מה שאתה יצאת לבדוק, לא יצאת לבדוק אלוהות אמורפית. יצאת לבדוק משהו מאוד מוחשי, ואנחנו מדברים על מושג שכבר הוזכר כאן בגב הספר, שנקרא אנימיזם.
בדיוק.
זאת אומרת, אנחנו לוקחים חפץ, או דומם, או צומח, או חי אחר לצורך העניין, ומשליחים עליו משהו שעד עכשיו היה מול אלוהות ארטילאית.
אז זהו, השאלה אם אנחנו משליחים או החפץ מדבר אלינו, וזה בדיוק העניין, זאת אומרת, מה קורה בחברות שהן לא מונותאיסטיות, שבהן האל הוא לא אבסטרקטי, אלא שהוא יכול להופיע, זאת אומרת, אנחנו מניחים את האל, ואנחנו מפתחים איתו שפה מסוימת בהנחה, שגם לא יש נפש, גם הוא זוכר, גם לא יש תודעה, מודעות, והוא מפתח יחסים גם איתנו, הוא יכול להניש אותנו וכו'. השאלה היא מה קורה בחברות אחרות. עכשיו, הדבר הזה הוא בנוי על איזשהו הבנה שאנחנו תופסים את עצמנו כחלק ממערכות יחסים שאנחנו מנהלים, אני עכשיו פה איתך, עם הסופים בבית.
חברתיות, אתה מתכוון.
עם חברתיות וכו'. עם האל, או עם העולם האבסטרקטי, זה תוספת או הרחבה של, של היחסים האלה לישויות, שבעצם אנחנו לא תופסים אותם כישויות פיזיות. והשאלה הגדולה שלי הייתה אם אנחנו יכולים גם לעשות את זה יחס, אם אנחנו יכולים גם לקיים כזאת עם מערכת יחסים עם הטבע. וזה הביא אותי לאנימיזם. כי אנימיזם בעצם תופס בדיוק כמו שאמרת, ישויות אחרות, לא אבסטרקטיות אלא ממשיות, כישויות בעלות נפש, בעלות רוח, בעלות קוגניציה, זיכרון, מחשבות, רגשות.
ואנחנו מדברים על בני אדם נורמטיביים לחלוטין, שלא עברו איזושהי טרנספורמציה נפשית כזו או אחרת, לא. שמנהלים מערכות יחסים עם ישויות ארטילאיות.
כן, או ארטיל, בשבילנו לא ארטילאיות, בשבילנו אנחנו מגדירים אותם ארטילאיות, בשבילנו הם ממשיות לגמרי. וכן, נורמטיביים לגמרי, בלי לקחת סמים פסיכודליים, בלי לעבור איזושהי הכשרה מסוימת, אנשים פשוטים, המאמינים והמאמינות הפשוטים, שבעצם מקיימים מערכות יחסים עם... בצורך, במקרה הזה, עם עצים. זה מה שעניין אותי, כי...
אוקיי, אז בוא באמת נגיע, למסע שלך, אתה יוצא למזרח, לנסות לבדוק, אמרנו מה הקשר בין מבנה הנפש לעולם האמונה, בסיטואציה שבה האנשים מנהלים איזשהו דיאלוג שמוסכם חברתית, עם עצים.
כן, הוא מוסכם חברתית, כן, מוסכם ולא מוסכם. זאת אומרת, אני יצאתי, כמו שהספר מתאר, יצאתי לבורמה, למה שאנחנו היום מכנים מיינמר, כדי לבדוק את הנושא הזה, ובאמת כתבתי לכמה חוגים של אנתרופולוגיה, חוג של באוניברסיטת מנדל, מאוד התלהב מהפרויקט, והזמין אותי לשם. ושם זה מתקיים, זאת אומרת, יש את הבודהיזם, שזה הדת הרשמית, יש עוד דתות, אבל זאת הדת העיקרית. ולצידה מתקיים מערך של אמונות ברוחות מכל צוג ומכל, כן, צבע, פחות או יותר, שנמצא בכל מקום. ורואים את זה איך שנכנסים לעיר הראשונה או נוהגים בכל מקום, ישר רואים מדפון על גזע עץ עם מנחה קטנה. והמנחה הזאת היא לרוח שנמצא בתוך העץ, בעצם. כשזה... יש מערך שלם של איך מתייחסים לזה, זאת אומרת, הכפריים למשל, או האנשים האלה הם מאמינים, אין להם בעיה עם זה באופן מסוים, אבל יש אנשים שמחשיבים את עצמם יותר בודיסטים תיאורים, והם ככה לא כל כך מתחברים לדבר הזה. בעצם יש פה איזשהו מרחב מאוד מאוד גדול לאופי של הבן אדם, ליצוק את מערכת היחסים הזאת בדמותו ובדמות העץ שאיתו.
זה בהכרח אבל הבדלים מעמדיים, אתה אומר? לא.
לא, לא, זה לא. וזה גם יכול להשתנות, זאת אומרת, אחד הדברים המרתקים היה, זה קולגה שלי שהיה שם, שבהתחלה אמר, מה זאת אומרת, אני בודיסט, אבל כן, אני לא מאמין, לא מאמין ברוחות וכולי, אבל אני לפעמים מפחד. ואז כאילו לאט לאט הוא נפתח ויותר, ואז הוא גם רואה שאני לא בעצם בא לשפוט אותו. אני חושב שזה זה, ואז הוא התחיל להגיד כן, ואז לפעמים אני מבקש דברים, ולפעמים אני שומע דברים, וכולי. אז זאת אומרת שיש פה איזשהו מנעד מאוד גדול לצקת לתוכו מערכת יחסים מסוימת שמשתנה, כמו שמשתנה מערכת יחסים בין שני בני אדם.
שווים.
שווים ולא שווים, כן, כי הרוחות האלה הן יכולות לפגוע, הן רוחות מאוד חזקות, צריך, בעצם הן נתפסות כסוג של guardian spirit, רוח שומר, רוח מגן, ואז צריך לנהל איתם מערכת יחסים, וגם צריך לתת מנחות כמובן, העץ לא נותן מנחות לבני אדם, זה בני אדם מעניקים מנחות לעץ.
כן, אבל גם העצים, ואתה מדבר על זה בספר, גם העצים זוכים להגנה של בני אדם, כלומר, לא כל כך אפשר לכרות אותם בלי לבקש את רשותם, פחות או יותר, זאת אומרת, יש שם כן איזשהו סוג של דיאלוג.
יש בהחלט דיאלוג, וזה הדבר המעניין, זאת אומרת, זה בדיוק היחס של מה זה עושה לעולם הפנימי, ואיך בעצם זה מייצג איזשהו צורך נפשי מסוים, לפתוח מערכת יחסים עם ישות טבעית, עם עץ במקרה הזה, שאת יודעת, הוא לא זז מהמקום, הוא לא כמו בעל חיים, והוא חי כמעט לנצח, זאת אומרת, הוא חי מאות שנים, הוא יישאר שם, ואתה רואה אותו גודל. רגע רגע, מיום ליום, כל עונות השנה, כל עונת עונה הוא משתנה, אז זה מרתק. מהבחינה הזאת זה מרתק.
לגמרי, בואו נרד קצת לתיאור הפרטים של המסע המרתק הזה שעשית וכתוב פה בספר. אתה הגעת עם איזושהי הנחה. כחוקר מערבי, הגעת למזרח, ובערך אתה מתאר שאת החודש הראשון הלכת פחות או יותר בכיוון ההפוך. שרפת במרכאות חודש ראשון, עד שהבנת שמה שהגעת אליו זה לא מה שקורה בשטח.
כן, אני הגעתי עם ההנחה הזאת שסרטטתי אותה פחות או יותר בהתחלה, סרטטנו אותה ביחד, שאני אמצא את העולם הפנימי והכל קיים וכולי, ואני צריך רק להתקשר אליו וכולי. ומה שמצאתי זה מין בלגן מאוד מאוד גדול, גם באמונה, גם בזה שאי אפשר היה לדבר עם אנשים, הם לא רצו בכלל לדבר איתי, זאת אומרת, הם לא רצו
להיחשף.
בהתחלה אני לא ידעתי שהם לא רוצים להיחשף, אבל איכשהו כל דבר שאני, כל פתח שהגעתי אליו היה חסום באיזשהו שלב, ובעצם אני חשבתי שאני אמצא איזשהו מערך של עצים שמדברים אחד עם השני, של עולם שלם שעוטף את האנשים, של לא הגעתי לשום דבר כזה. זאת אומרת,
חיפשת ממסד.
בדיוק. חיפשתי איזושהי הגדרה ממסדית מסוימת, כי ככה אני רגיל, זאת אומרת, בסופו של דבר. והייתי צריך להשתחרר מהדבר הזה, ובעצם הייתי צריך ללכת לכיוון הפרטי, האישי, המסוים הזה. בעצם אחרי, אפשר להגיד לזה, זה טקס חניכה שעברתי כמו שאני מתאר בספר, בטקס הקדשה לרוחות, ששם הכל פתאום התערבב, ומצאתי את עצמי מצאתי שאני חייב להשתחרר מהכל. פשוט מאוד.
ברמה הפרקטית עברת פשוט בין הכפרים, וניסית לשוחח עם אנשים שחיים לצד העצים.
כן, אז בכל מקום שהלכתי, הפולחן הזה לא היה צריך למצוא אותו, הוא נמצא בכל מקום. ובכל מקום יש גם את הבן אדם, או את האישה, או את הגבר, או את המשפחה ליד העץ, שהיא דואגת לעץ, שמקיימת אותו. ובאמת אני רציתי לדבר איתם, הם לא רצו לדבר איתי. זאת אומרת, הם הודו שזה היוקזו, יוקזו זה השם הבורמזי לרוחות של עצים. אבל יותר הם לא רצו להגיד שום דבר, וזה לא שהם לא רצו, הם אמרו, אף אחד לא אמר שלא רוצה. פשוט אמרו, אין מה להגיד, כאילו, אין מה...
זה שם, אנחנו חיים איתו, הוא חי איתנו.
לא, כל תשובה, כל שאלה, גם לא כל כך נוהגים שם לשאול שאלות, זה עוד דבר. כן, זה גם דבר שהיה צריך להשתחרר ממנו. הניסיון לשאול שאלות בשביל לקבל תשובות, זה האלף בית שהיה צריך להשתחרר ממנו. אז בעצם מה שעשה את השינוי היה זה שבאתי פשוט לכפר מסוים, אחרי שבת הכפר הזמינה אותי, כי היא עבדה באוניברסיטה והיא שמעה שאני מתעניין ברוחות של עצים, זאת אומרת באוניברסיטת מנדלי, היא הייתה ארכיאולוגית במקרה הזה, והיא אמרה לי, יש לנו מלא כאלה בכפר, למה שלא תבוא אלינו? ואז באתי לשם, ובעצם הכנתי תוכנית עבודה מאוד מפורטת.
מערבית.
מערבית, לפי חוקי האנתרופולוגיה, של מה אני צריך למצוא, מה יש לנו, זאת אומרת, הקמתי ממש קבוצת מחקר של, עם שני אנתרופולוגים מקומיים. והגענו לשם עם כל הרשימות מסודרות וכולי, ובעצם הדבר הכי חכם שעשינו, זה היה שאמרנו בהתחלה, ואני חייב להגיד זאת את האינטואיציה שלי, לא נשאל שאלות, פשוט נציג את עצמנו, נגיד שבאנו ללמוד מהם על התופעה, ונשמע מה יש להם להגיד, ואחר כך אולי יהיו שאלות. וזה מה שעשה את השינוי, זאת אומרת, בעיקר זה שהם פשוט חשו גאווה, שמישהו בא ללמוד על הקשרים שלהם, רוצה ללמוד מהם, והאם יש משהו שאני לא יודע, שנחוץ לי לדעת, שטוב לי לדעת, וזה עשה את השינוי המסוים הזה, ואז לא תמיד זה היה קל, אבל באמת הם דיברו, ופחות השאירו מקום באמת לשאלות. כן.
אז בואו נפרוט את זה לפרוטו. יש עץ, פחות או יותר בכל בית, או עשרות עצים בכל כפר, שיש קבוצת אנשים שקשורה, בדרך כלל משפחה שקשורה לעץ אחד, תיארת את המנחות שהם מניחים, יש איזשהו סוג של דיאלוג, הם מנסים לרצות אותו, הוא כאילו שומר עליהם, הם שומרים עליו, איך זה מתנהל ביום יום? כל יום יש טקס הנחת מנחות לעץ?
אז זה מאוד תלוי בעץ, זה מאוד תלוי בכפר, זה מאוד תלוי במשפחות, זה מאוד מאוד, זאת אומרת, קיימים בכפר הזה שהייתי קוטנג'י, שזה בצפון בורמה, זה כפר במרחב שבין שני הנערות העיקריים שמה, ויש 9 עצים שעומדים בשדות, שהם העצים שבהם יש רוחות, שהם שומרים על הכפר, שהם מגינים על השדות, על החקלאים. החקלאים באים, כל חקלאי שיש לו חלקת אדמה שסמוך לעץ הזה, בא לתת מנחה בעונות השנה, לפני הזריעה, בקציר וכו', כמו של האורס כמובן. יש את אלה, שהם העצים שהפולחן שלהם הוא משותף לכפר, ובעצם מחזיק, גם מחזיק את הזיכרון של הכפר, כי יש אגדות בכפר על העצים האלה. זה נמצא. לצד אלה יש בעצם מערך של עצים פרטיים.
צעירים יותר מן הסתם.
צעירים יותר, לאו דווקא צעירים, תלוי, זאת אומרת, אבל רובם באמת צעירים, ורובם נמצאים בחצרות הפרטיות של האנשים הפרטיים המסוימים האלה. אז בכפר הזה אנחנו מיפינו 19 עצים, אחר כך התבררו שיש עוד 4 כאלה, שהם כמעט כולם עמדו באמת בחלקות פרטיות. העץ הפרטי שלך, עם הרוח הפרטית ששומרת עליך, שאיתו אתה מנהל מערכת יחסים. עכשיו, בכל משפחה זה היה שונה. היו משפחות שבאמת כל בני המשפחה היו בעלי קשר מאוד מאוד חזק לעץ. היו משפחות שחלק מהמשפחה רק, הייתה משפחה אחת, למשל, מישהי שהייתה בכלל נוצריה, שאמרה, כן, זה, אני התחתנתי בן הכפר, הגעתי לפה, לגור פה, זה העץ שלנו. אני נוצרי, אני לא מאמינה, אז אני מזמינה את גיסתי שהיא תיתן את המנחה, היא מזמינה את גיסתה כדי שהיא תיתן מנחה. זאת אומרת, הפרוטוקול נשמר, אבל על ידי מישהו אחר, אבל היא עדיין מרגישה את הצורך לעשות את זה. כן? אז זה תלוי מאוד.
היא לא רוצה להסתכסך עם העץ, כנראה.
היא לא רוצה להסתכסך עם העץ, זה דבר אחד, ודבר שני, זה נורא נעים לה לשמור את העץ הזה ואת הקשר איתו שהיא הרשה עם הבית ועם החצר. והמנחות זה מאוד תלוי. זאת אומרת, יש עצים שדורשים מנחות כל יום.
מה זאת אומרת דורשים?
דורשים, זאת אומרת, איך הם דורשים? זה עוד שאלה. פה אנחנו נכנסים למערך הזה של בתוך הכפר, קיימים האנשים שהם לאו דווקא שמנים. יש את השמנים שהם בעצם התפקיד שלהם, והפונקציה שלהם, והיכולת והסקיל שלהם, זה לדבר עם הרוחות.
ופה כבר נכנס ממסד. אם אתה צריך איש מתווך.
זהו, אבל זה לא תמיד הממסד, כי השמנים האלה לא תמיד אנשים שעברו הכשרה, או נשים בעצם, שעברו הכשרה. אחד הרגעים המופלאים זה שאני, לא כל כך רצו שאני אפגוש את אף אחד מהאנשים האלה, ולפעמים גם היכולת הזאת לדבר היא טמפורלית, זאת אומרת, היא מגיעה לבן אדם מסוים שפתאום אחוז על ידי רוח, והוא פשוט מעביר איזשהו מסר, כן? זה גם יכול להיות כזו, יש אנשים עם רגישות. מסוימת שעושה אותם
מתאימים בעלי, לתפקיד.
לאו דווקא מתאימים לתפקיד, אבל הם יודעים פתאום, הם יזהו פתאום רוח כזה, הם יזהו, העץ אומר להם משהו, ואנשים אחרים ישמעו להם. וזה לאו דווקא אנשים מהממסד, וזה דווקא אנשים שעברו הכשרה, פשוט יש להם רגישות, ואנשים בכפר סומכים עליהם מבחינה הזאת. אני נורא רציתי לדבר עם מישהו שזה אותה, או שהוא חלק מהממסד, או שזה פונקציה שלו, זה ולא רצו לתת לי להיפגש.
להתקרב.
לאף אחד כזה, ולהפך, גם לפעמים שנשאלתי לאיזה נקדו, זה השם של השמן המקומי, הסוג של השמן המסוים הזה, לאיזה הם הולכים, את מי הם קוראים בשביל לדבר עם העץ, אז הם לא רצו כל כך להגיד. ואני כמובן כיבדתי את זה וזה, אבל איכשהו אני התעקשתי עם המערכים שלי, ככה יותר, לא כל כך בצורה אופיינית, ובסוף נתנו לי לפגוש מישהי כזאת שמנית, וזה היה אחד הרגעים המופלאים שבאמת, בספר יש את כל השיחה איתה, כי אני חושב, זה באמת, אין כל כך בספרות המחקר גם רעיון שלם עם שמנית מההתחלה עד הסוף. והיא פשוט הגיעה לזה במקרה, זאת אומרת, היא הלכה לאיזשהו טקס בפגודה, ופשוט הרוח של הפגודה, של האלה של הפגודה, נכנסה בה. ולא רק נכנסה בה, היא אמרה לה, את בעצם הקרובת משפחה שלי, ואת היא מעכשיו הסוכנת שלי. ובעצם היא לא עברה שום הכשרה חוץ מזה. ועד היום מנהלת את כל המערך הזה של התקשורת עם הרוחות, בשם האלה הזאת שנכנסה באז.
מה שמדהים זה הקבלה החברתית, זאת אומרת, זה לא שיש איזושהי משוגעת לצורך עניין, שבה איזושהי חוויה טרנסנדנטלית ופגשה לצורך תהליך הערה כזה או אחר, ואוקיי, יש הכרה סביבתית, כלומר מכירים בה בתור הסוכנת של אותה רוח.
כן, ממש ככה, זה ממש חשוב. בכלל, כל האמונה הזאת והקשרים הבין אישיים והפרטיים מוחזקים על ידי הכרה ציבורית של הכפר כולו. זאת אומרת, שאנשים יודעים שיש רוחות, שזה בסדר שיש רוחות, שמנהלים איתם יחסים, שאנשים עם, שיש להם רוחות כאלה ושהם יחסים עם רוחות כאלה, ולפעמים זה גם קרבת משפחה בגלגול קודם, כן? שהעץ בעצם היה הסבא רבא של מישהו שנכנס לעץ אחרי המוות, ואז בעצם הוא מחזיק זיכרון קדום שלו, זה משהו משותף. ואז בעצם יש לגיטימציה. לפתח קשר אישי מסוים עם עץ מסוים, ואז זה עוד פעם תלוי מה העץ רוצה. זאת אומרת, הוא רוצה, יכול להיות שהוא ירצה מנחה כל יום, רק על ידי מישהו שגר באותו מקום, באותו בית.
והיא מתווכת בין האדם, בין המשפחה לבין
העצים. היא מתווכת לאנשים שלא יכולים לתקשר. זאת אומרת, יש אנשים שהם כבר, יש להם כבר, הם כבר מקבלים את המסרים מהעץ, הם לא צריכים להזמין מישהו. יש להם כבר את זה, ויש אנשים שלא, שהם צריכים את המתווכים האלה, ויש להם את זה בתוך הכפר, ואם הם רוצים באמת לשמור על פרטיות, אז הם מזמינים מישהו כזה מחוץ לכפר. שזה גם כן דרך ככה להשאיר את בוא נגיד, גם את הסודות של המשפחה, בתוך המשפחה.
במסגרת השונות, נתקלת גם בעצים שנמצאים ליד בתי עסק, שזה מערכת יחסים קצת שונה, זאת אומרת, קצת אחת אישית, אבל אישית כלפי העסק הספציפי, זאת אומרת, אין כאן עניין של לשטח את הבעיות הפרטיות או האישיות של כל אחד מהקרובים לעץ.
נכון, אז זה באמת יותר במרחב האורבני, במרחב העירוני, ששם רואים את העצים האלה, בעצם זה עצים בסדרות של העיר, ואפשר כמובן לזהות אותם בלי בעיה, ומאחוריהם יש את האנשים שבעצם מנהלים את העסקים הפרטיים שלהם, אם זה חנות, אם זה מתפרה, אם זה תחנת בנזין, לא משנה. והבן אדם הזה לוקח את העץ כעוד פעם, כשומר על העסק ואחראי להצלחתו. ולפעמים, למשל בסדרה הזאת המסוימת במנדלי, שאני מדבר עליה פה, שיש שם מספר עצים עוקבים אחד אחרי השני, באה עירייה להרחיב את הסדרה, כי הסדרה מאוד מאוד עמוסה, וכמובן לסלק את בתי העסק הקטנים מהשוליים, וסיפרו לי שם אנשים משלושה בתי עסק, שזה הרוחות של העצים התגלו לפועלים שבאו מהעירייה, והזהירו אותם תחת איום לא לכרות אותם. ובעצם הם הגענו על העסקים עד היום.
אז אתה יכול להגיד, אני מאמין או לא מאמין, בפועל העצים נשארו והחנויות מאחוריהם גם.
בדיוק. וביאנגון למשל, שזה גם כן ממש אפשר לראות, זאת אומרת, הם הרחיבו כבר את הכביש, וסללו אותו, והקימו מדרכה חדשה, אבל העצים נשארים, וממש חוסמים את התנועה. והעסקים נשארו שם.
עד כמה התופעה הזאת נפוצה בכל הארץ?
במיינמר, בכלל בדרום מזרח אסיה יש עצים, וגם בהודו יש עצים בעלי רוחות על כל צהל ודשאל, זאת אומרת אפשר לראות אותם בכל מקום. הזהירו אותי לפני שהלכתי אנתרופולוגים שבגלל בוא נגיד ההתמערבות של הארצות האלה, אנשים פחות
חושפים את העניין.
פחות חושפים וגם מתביישים. ואז באמת צריך ללכת ממש לצאת מהמרחב הממסדי אל מרחבים שבהם המערב לא הגיע כל כך. ושם אין בעיה. זאת אומרת, שם אנשים לא יגידו, זה מאיים עליי איכשהו אם אני מנהל יחס מסוים לעץ שלי, כן.
כלומר, הדיאלוג עם העצים נמשך, אבל העניין הוא החשיפה. זאת בדיוק. אומרת, הם כבר מתביישים בעניין הזה. הם עדיין ממשיכים לנהל את הדיאלוג, אבל הם כבר לא יחשפו את זה בפני בטח לא אדם הערבי שמגיע.
נכון. ומה שהיה מאוד מרגש זה דווקא לראות חבר'ה צעירים, כולל הארכיאולוגית הזאת שערכה אותנו, שהם כאילו, יש להם איזשהו מין ערבוב בין מסורת לבין קדמה, כי הם כולם כבר משכילים מאוד, כן? גמרו אוניברסיטה, יש להם דיפלומה וזה, אבל יש להם איזושהי תפיסה חדשה שבה יש ערך לשמר את זה, גם ערך פסיכולוגי, גם ערך אקולוגי, כמה מהם דיברו איתי על החשיבות של השמירה על העצים, שזה בעצם שומר על העצים, ושהם למדו את זה, ושבעצם יש היגיון במסורת המקומית של האמונה.
כן, אבל זה גם מאפיינים קלאסיים, מאפיינים של אנימיזם קלאסי.
נכון, נכון, נכון לגמרי, אבל הם לא קראו את זה באיזשהו, הם עשו את החיבור בעצמם, וזה זה, זה, זה הרשים מצד אחד. מצד שני, לא מצאתי אצלהם, זאת אומרת, הם אוהבים, זאת אומרת, אצל האנשים האלה, מאוד, מאוד היה חשוב באמת להגיד שהעצים חשובים, וחשוב לשמור על זה וכו', אבל למשל לא היה את החיבור הבלתי אמצעי הזה של למשל שיתוף הזכויות, שיתוף המעלות שאנשים עושים עם העץ שלהם, כי לפי, זה העניין של הבודיזם של התרוואדה, שבעצם אנחנו, כל המעשים שלנו, המעשים הטובים והרעים, הם נספרים, כן? מעלות ומגרעות, כן? וכדי להתקדם בדרך לנירוונה, בדרמה, אנחנו צריכים לשפר את המעלות שלנו כמובן, לעשות מעשים טובים. אוקיי, אבל ככה גם העצים. ובעצם מה שקורה זה שהבודיזם הבודיזם של התרוואדה המקומי מאפשר לעשות, להעביר מעלות מאחד לשני, שזה גם נחשב מעשה טוב, וגם לשתף. זאת אומרת, למשל, אני ואת, אחרי השידור הזה, אנחנו יכולים לשתף את כל מה שעשינו מהיום הזה, ואז כאילו אנחנו איכשהו איזשהו רשת ביטחון הדדית כזאת, שגם יוצרת בינינו יחס בין אישי. כן, חזק, שותפות גורל מסוימת, וגם, כמו שאת אומרת, גם המעשה עצמו הוא מצווה, אז אנחנו מרוויחים בכל מקרה. והם עושים את זה עם העצים, שזה נהדר.
אני רוצה לשאול אותך לסיום על החוויה האישית, זאת אומרת, לכאורה יצאת חוקר מלומד מערבי לחקור אובייקטים במזרח, זאת אומרת, אנשים שמאמינים בעצים ורוחות, אבל כשאתה נחשף בצורה כל כך אינטימית לאנשים שאלה הם חייך, בוודאות משהו מחלחל לתוכך, ואתה גם כותב את זה גם בספר. בסוף אתה מוצא את עצמך, אולי בעל כוחך, מתחיל לחפש רוחות בעצים.
השאלה אם לא הלכתי לשם בשביל המטרה הזאת. זה העניין, בעצם למה אנחנו הולכים לחקור נושא מסוים. זאת אומרת, מה מפריע לנו ולמה אנחנו הולכים. השאלה הזאת היא שאלה שהטרידה אותי לאורך כל הזה, ובאמת יש את הסמינר הזה שאני מתאר שאני מלמד שם, שזה בסופו של דבר, זה מה שהם שואלים אותי. זאת אומרת, ומה איתך, אדוני החוקר המערבי שהגיע עד אלינו? מה, איזה שינוי? ואני פותח את כל הספר הזה מבראשית, והיצירה של עץ החיים ועץ הדעת וגן העדן, ובעצם שהעצים והתחושות שלנו כלפי עצים, הן תחושות קמאיות ופסיכולוגיות שאנחנו למדנו להשתיק אותן. והמחקר הזה היה מסע לגילוי התחושות האלה מחדש אצלי, שדרך האמונה הזאת של האנשים שפגשתי, ואפשר להגיד ההתאהבות שלי בהם ובעולם שלהם ובעצים שלהם וביערות שלהם, החזרתי לעצמי את התחושה, אפשר להגיד הילדית הזאת של להיות בגן, בעצים, יחד עם זה, ואני חייב להגיד שמאז שחזרתי...
אתה כפו, יש אנשים כמוך.
כן, יותר מזה אפילו, זאת אומרת, אני, כשחזרתי אז שאלו אותי כמובן על ימין והשמאל, מה עשית בשבתון בבורמה, זאת אומרת, מה חקרת, וברגע שסיפרתי, אז התחילו אנשים לשתף איתי, לשתף איתי סיפורים אישיים מאוד שהיו להם על קשרים, ויש להם, על מערכות יחסים שלהם עם עצים, שהם שמרו לגמרי לעצמם, כולל במשפחה שלי, או שהם הרגישו שלא יתפס, כן, יחשבו עליהם שהם לא ממש, כן, קצת
שפויים.
כן, במסגרת של השפיות הכללית, או שהם פשוט רצו להשאיר את זה אצלהם. ולאט לאט נחשפתי לזה גם בישראל, גם בצרפת, גם בארצות הברית, גם במקומות אחרים. סיפורים שאנשים שומרים לעצמם, על, אני לא אקרא לזה התגלויות, גם התגלויות, גם יש את זה. אבל בהחלט קשר מאוד, אני אפילו הייתי אומר, טבעי, בין שני יצורים חיים.
טוב, אני מניחה שזה יהיה המחקר הבא, פרופסור יובל רוטמן. תודה רבה שבאת.
תודה רבה על האירוח, ותודה לכולם.